שיעור הרב קלנר כוזרי ט"ז אדר שיעור מספר 18.
נחזור לענייננו. הודיעי נינה, כמה דתכם, איך נתפשטה ונתקבלה, איך הגיעו הדעות לידי הסכם, לאחר שהיו חלוקות, ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת עליהם נבנתה, ואחר כך נתחזקה, ולבסוף נשלמה. שתחילת כל דת אינה בלא ספק כי אם ביחידים שחזקו איש את רעהו ונותן תוקף לאמונה אשר ירצה האלוה בגלותה עד אשר נוספו עליהם רבים בגבור השפעת היחידים על זולתם או בבוא לעזרתם משה למכריח את ההמונים לקבל את האמונה ההיא. אמר החבר, בדרך כזו תקומנה אומנם את היוולדנה החוקות המיוסדות אל השכל שהותחלו על ידי בן אדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת וכאשר תצליח יאמר על המתחיל בה כי האלוה סייעו ולמדו וכדומה לזה. לוכן החוקה שמקורה באלוה זו קמה פתאום, נאמר לה היי ותהי, ממש כבריאת העולם. אמר כוזרי, הפלגת בדבריך החבר. אמר החבר, אולם העניין המדובר מופלג יותר. היו בני ישראל המשועבדים במצרים 600,000 איש מבין 20 שנה ומעלה, כולם שומרים על יחסם אל 12 השבטים ונקראים על שמם. לא יצא איש מכללם ולא ברח איש אל ארץ אחרי. אף לא בא נוכרי במחנה, וכולם מצפים לאשר יעד האלוה על אבותם, אברהם יצחק ויעקב עליהם השלום, כי ינחיל להם את ארץ כנען. ארץ כנען אז בידי שבע אומות אשר עמדו אז ברום המעלה ברוב מספרם ובעוצם כוחם והצלחתם שעה שבני ישראל עמדו בשפל המדרגה מרוות עוניים ובטענותם תחת יד פרעה אשר ציווה להעמיד את בניהם בן יבוא ואין שלח האלוה את משה ואת אהרון והם עמדו בכל חולשתם נגד פרעה בכל גבורתו. לא היה בידם כי אם אותות המופתים לשינוי סדר בראשית ופרעה לא יכול להסתתר מהם ולא לצוות לעשות עמהם רעה ולא להגן על עצמו מעשר מרקות אשר באו על אנשי מצרים בממיהם, באדמתם, באווירם ובצמחיהם ובאמתם, בגופם, בנפשותם, במות להם ברגע אחד בחצות לילה היקר בכל משפחה והחביב ביותר, כל בכור. ואין בית אשר אין שם מת, חוץ מבתי בני ישראל. ולכל המכות האלה אשר באו על המצרים, קדמו עזרה והתראה וקביעת מועד, ואף לסור כל מכה קדמו עזרה והתראה, למען יאמן כי לא מצד הטבע הן ולא מצד המזלות, ולא מצד הכשפים. גם זה כנראה תוספת של אבן תיבון, כמו גם איך שקראתי מקודם, כנראה ככה כותב אבן תיבון. אם כי זה לא כל כך משנה הקודם, זה לא ממש מפריע. ולא על דרך מקרה הייתה זו, כי אם בכוונה מעט האלוה בעל הרצון עושה כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ, בעצם הלילה הוא, בעצם השעה במת ובחורי מצרים יתאו בני ישראל על פי השם ועבדו את פרעו ופנו אל ים סוף, ומורי הדרך שלהם עמוד הענן ועמוד אש הולכים לפניהם ומולכים אותם, ובראש העם עמדו אז שני הזקנים האלוהים, משה ואהרון הנגיד והכהן, אשר בראשית נבואתם כבר היו בני 80 ומעלה, בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות, מורשם יחידי הסגולה בזרע אדם ונוח, ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התיר, ולא התירן כי מוסיף עליהן. המילה בדרך לא נמצאת באבן תיבור. וביגיע בני ישראל לים סוף, ראו כי פרעו רודף אחריהם, אך העם אשר לא היה מלומד מלחמה אלא הוצרח לפני מלחמה, כי האלוה בקה להם את הים ויעברו וטיבה את פרעו וחילו ואת חילו ותחו, והיה מטילם מתים לעיני בני ישראל, וסיפור ברוך הוא ידוע לרבים. אמר הכוזרי, ברור את דבר כי כל זה פעולת העניין האלוהי, רואה שניתנה במפתיעים כאלה, חובה על כל רועם לקבלה, ולב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו, ואין יש בזה מעשה כשפים או אחיזת עיניים או פועל הדמיון, כי אם הים והיבקעו ועוברם בתוכו לא היו כי פרי דמיונם, הרי שאף את שייתם עבדו ומותם שעבדם ומחרת שלם וישאר ממונם בידיהם לא היו כי בדמיון. וסברה כזאת אינה כי מתשות של אפיקורסי. אמר חבר, ואחר הדברים האלה מגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, הוריד להם האלוה לחם משמיים יום יום, חוץ מיום שבת, לחם שלא היה כמותו בעולם, באותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. אמר כוזרי, וגם מופת זה אין להכחיש, שרי ל600,000 איש ובכל הנבנים עליהם, ירד המן 40 שנה. ואף גם זאת, מה שהמן היורד, כל שעת ימי המעשה וביום שבת נכלה, שמש מופת, המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את חובת השבת, בהראותו כי העניין האלוהי דבק בה בשבת, בלי המילה כאילו. טוב, בואו נחזור קצת לאחור, נתבונן מה שנאמר פה. נחזור לעניינים, אמר כוזרי, נחזור לעניינים, עוד אין עינה איך קמה דת חייב, איך נתפשטה ונתקבלה, איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות, במשך איזה זמן הולכו יסודות הדת עליהם נבנתה, ואחר כך נתחזקה ובסוף נשלמה, שתחילת כל דת אינה ולא ספק עם יחידים שריסקו איש את הראו ונתן תוקף לאמונה שרצה אלוה בגלל אותה, ואשר נוספו עליהם רבים דבור השפעת יחידים על זולתם ובואו לעזרתם משה למחיר את האמונים לקבל את האמונה הזו. אמר החבר, זה כל מה שאתה מדבר, זה מה שאני עסוק להסביר לך כבר מתחילת דיבורנו, שזה לא כמו שאתה אומר. בדרך זאת תקומנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל שהותחלו על ידי בן אדם, כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת וכאשר תצליח יאמר על המתחיל בה כאילו עשיאו ולמדור וכדומה לזה, ובעומק העניין זה מין מליצה כזאת לדעות, לדתות. זה המטבע הלשוני תקבועה. זאת אומרת, שמנתי שיש איזה שחר, כפתתו רוח, תחושה עצומה, והוא מצליח לסחוף אל תחושותיו העצומות. עוד יחידים, ואולי גם הם נדבקים בתחושה שלו, אז כולם ביחד יש להם תחושה. אז או מאמינים בעל התחושה המרכזית, אז מארגנים פה את העניין, ואז אומרים, כן, עצם זה שהצליחה דת, זו הוכחה לכך שהאל רוצה אותנו, התגלה אל הנביא וכדומה ועלה. אבל זה לא מה שאנחנו מדברים, כי זה לא העניין של התורה, זה לא העניין של אמונת ישראל, לא זה מה שניסיתי להסביר לך, שחיוב התורה עלינו מצד היותנו סגולת בני אדם, מצד שהוציאנו מצרים, מצד היותנו סגולת בני אדם, שהתחלה ממנו הוא ולא ממנו אנחנו כמו שהוא, ילך ויגיד בהמשך. לא, כי החוקה שקורה באלוה זו קמה פתאום, נאמר לה היי ותהי ממש כבריאת העולם. כוזרי פלגת בדברי החבר, עוד פעם אתה מדבר דברים מוזרים. מה מסתבר? שהוא מעניין לו בראש, ועל כל מה שמעניין לו בראש הוא לא מבין משהו. זאת הוא, כי כבר החבר מסביר לו את הרעיון הזה, כמו שאמרנו, מההתחלה הוא מסביר לו. אבל, נו, שבו, נו, בסדר. זה דרג את המציאות, ילא אותה, מכתבים, זה. עד שמופיע הנביא, ואז מתגלה שיש פה סגולה שהולכת מתבררת, סגולה וקליפה, זה הכל טוב ויפה, ומגיע הידיעה מאת האלוה, שלמה מבוארת, ומי שמקבל אותה בלב שלם הוא המאמין. וההתחלה ממנו הוא, ולא חלט להיות כסחן בוצר התרופו. כל זה הוא מקשיב לו ושומע, שומע, בעומק העניין מסתבר, לא זל שום דבר. זאת אומרת, הוא לא מבין. זאת אומרת, כל יום, בסדר. אמרתי. אבל הוא עדיין מבין, עדיין מבין שזה דת. אז הוא אומר, איך קם עד אתכם? אז הוא עושה רוויזיה. על כל מה שדיברנו, בוא נחזור אותו. בוא בוא. בוא אני אגיד לך את זה עוד פעם, אני אגיד לך את זה לאט מזווית אחר. איך זה הופיע בהיסטוריה? ושתבין על איזה ממד אני מדבר. אני לא מדבר על ממד רגשי, מושתי, שתפס איזה נביא, והסביבו מצליח לארגן פה כל מיני אנשים שכולם מאמינים באותה, באותו יחס של משהו נשגב למעלה מן הכל, הבורא. כי דבר כזה, כאן תשים לב, זה תהליך היסטורי, עד שמתרקם, תפס אחד, תפס שניים, תפס קבוצה, הולכת משפיעה, הולכת מתרחבת, מה עוסקת בתעמולה, עד שהולכת ומגייס את כל העם בעקבות. אבל אצלנו זה לא היה ככה. ואז המלך אומר אצלנו זה לא היה ככה, הוא חוזר באותם דברים מוזרים, באותה תגובה שהוא מגיב בהתחלה, זה נשמע בצורה מוזרה. אז עוד פעם אמר החבר, אולם העניין המדובר מופלג יותר, כי היו בני ישראל המשובדים במצרים 600 אלף איש מבין 20 שנה ומעלה. מה התגלות? הוא הולך ועכשיו מסביר לו שהתגלות האלוקית בישראל היא לא התגלות דתית, אלא היא עומר חיים היסטורי, מה שהולך ומחולל תנועת עם, והתוכן האלוהי והתחושתי זה אחר כך. אבל יש הוויית חיים, ספרות חיים, שהיא כל כולה לא ממהלכים טבעיים, היא כולה נס, כמו בריאת העולם. האקט של בריאת העולם זה לא דבר שהוא מתוך העולם. יש פה יש. למה יש פה יש? יכול להיות לך הסבר על זה? לא, לא יכול להגיד. זה הטבע. השאלה הבסיסית זה למה יש טבע? מה קובע את הטבע? מה נותן לחוקים את חוקיותם? למה יש חוקים? לא, אל תגיד לי, תראה, יש חוק שיוצר פה את העולם. למה יש חוקים? אז זהו, שם נגמר הדיון. נגמר ההיגיון, נגמר התבניות של המחשבה שלנו, כי אנחנו לא יכולים לחשוב. ומכל מקום, מי שיכול להכחיש את העובדה שיש עולם, יש. יש לך מישהו יכול להסביר למה יש עולם? אין. אבל זה המציאות. המציאות היותר חזקה, היא מתחילה ממשהו שהוא למעלה מההסברים שלך. תשים לב, זה הדבר הכי יומיומי, הכי פשוט, הכי טריוויאלי. זה עובדה. זהו. עכשיו, שים לב, ספרת החיים של עם ישראל, גם היא כזו. אני לא מתכוון להסביר לך. אני רק מתכוון להצביע לך על עובדה. יש פה ספרת חיים כמו בריאת העולם. ואופי ההיסטוריה הוא לא נורמטיבי. הוא לא מוסבר, הוא לא מובן, הוא לא כמו שהוא מוכר בתופעות נוספות. לא. יש מקרה מקביל למקרה שנקרא בריאת העולם? לא. זה מהורה. ואנחנו עדים לא עד עצם היום הזה. זאת אומרת, אנחנו פועל יוצא של הנחת מציאות המהורה, זה עומד ביסוד כל מה שאנחנו אומרים. גם הופעת ספרת החיים הזאת של עם ישראל. אין לה נלבי. היא לא דמה בכלל שום דבר. לא כמו, היא לא כמו. לא כמו שום דבר. לא דומה לשום דבר ולשום מגיר. וזה הקו שהולך ומנחה את כל אופי ההיסטוריה הישראלית וראשית התרקמותה. וזה מה שהוא עסוק להסביר לו. בואו נקדים את המאוחר וכבר אגלה את אוזניכם. אל תחשדו ואל תחשבו, המלך הוא מקשיב לו ומבין אותו כמו מקודם. כלומר הוא המלך ותגובותיו פה אומרים על הפנים, אבל חבר לא הולך איתו, כי החבר מסביר דבר אחד והמלך שומע דבר אחר. החבר מסביר, אני מדבר לך פה על הופעת ספירות חיים כמו בריאת העולם. בריאת העולם, המעבר ממשהו שלגבינו הוא למעלה מכל המושגים שלנו, אבל כן, אפילו אני לא רוצה להגיד עין ויש. המושג עין זה כמו מושג, איך נגיד, קונספטואלי, מושג הפוך ממושג היש. אבל תבין שאפילו המילה עין לא שייכת שם. ויש יש. אין לך דבר יותר ברור מזה שיש לך יש. מכל מקום, שים לב, אין לך שום מסבירים שם. לא שייף יהיה לך מסבירים שם. הממד הזה, והוא לא מופיע במדרג, הוא פתאום. גם הספירה, ספירת החיים הישראלית, היא לא מדרג, היא פתאום, והנקודה שמהווה את המחנה המשותף של כל ההיסטוריה הישראלית זה אי סבירותה. זה שזה לא נמצא בנורם. ואני עסוק להסביר לך פה מה זה הוויית החיים הישראלית. אבל הוא שומע, זה מה שרבי יהודה הלוי עסוק להסביר. זה מה שחבר עסוק להסביר. המלך שומע, הוא שומע, אומר, תראה, אלוהים גדול. קונצר מחר. זאת אומרת, יכול לעשות כאלה, כאלה ניסים, מבצע, הכל יכול, מה שנקרא. זה עסוק להסביר לו על ספירת החיים של עם ישראל, וזה שומע את היכולת של הכוח העליון. זה שני דברים. זו הקשבה דתית, וזה הסברה דעתית. זה הסברה אמונית, וזו הקשבה דתית. כי הוא שבוי בקונספציה שלו. אז ועד רבה, רבי יהודה הלוי, באומנות שלו, באומנות החינוך שלו, הוא בא לקרסם בקונספציה שלא רק המלך שבוי בה, אלא כל ההמונים שבויים בה, מאז ועד אינה. אז לכן, הוא מעמיד את התפיסה הזאת בפי המלך, ובא הוא מקרסם. הוא הולך ובונה, לאט לאט, בסוף ייפול לו הסימון למלך. ייקח לו עוד הרבה זמן. הרחתי בסוף המאמר, סוף המאמר הראשון, שער הוא די נפל, כל פנים. שם כבר לא יחזרו, מכאן והילך בספר, לא יחזרו אם כך, עוד בהמשך יגיד, אם כך שכחת כל מה שדיברת, כל מה שדיברנו, עוד יגיד לו את זה פה בהמשך, במאמר ראשון יחזור לו כמה פעמים. יכול לפחות פעם אחת. כן. אם כך אתה אומר, שכחת מה שהקדמתי לך. וכל הזמן הוא אומר, קיצור, כשהמלך מדבר, אז כל הזמן תופס את זה, לא, אתה לא מבין. לא, זה כך, לא זה כך. אם כי הוא לא כל רגע אומר לו שאתה לא מבין, אבל תדעו לכם, מכל רגע המלך לא מבין. אבל אחרי מאמר ראשון, הוא אומר, שם, תתחיל להבין את העניין, כאן מלך במאמרים שניים, זה לא יהיו לו טעויות כל כך, הוא לא יבאה אותה מלך. כן, מה אמרת? כן? לא שומע?
הוא ידע שלא נבין את הנקודה הזאת בפסקה הראשונה של דבר?
אני לא יודע מה הוא ידע, אבל עובדה שככה הוא עובד, וזה טוב, כי אנשים שומעים בקונספציה, זה לא מספיק שאתה אומר להם משהו. אתה אומר, מאחר שזה מבנה נפשי, אז הנטייה לא להבין טוב היא זאת שגורמת א' לא להבין טוב, ב' לא לשמוע טוב. שבסוף לא שומעים, אתה אומר דבר אחד והוא שומע דבר אחר שאתה אומר. דבר שישי, בסוף יצלח לי וישמע וגם יצליח לחזור, הוא שוכח מהם. אז זה המצב הנפשי, לכך גורם המצב הנפשי. כל מתודולוג צריך להכיר את זה. עכשיו במסגרת זו, זו נעלה לעתי לרגל המלאכה, לרגל הילדים. קצת לאט, אומר את הדברים. לא כל רגע עסוק להגיד רגע רגע. זה לא כמו שאומר, בוא אני אסביר לך את כל העניין מהתחלה עד הסוף. הוא מטפטף עוד טיפת אינפורמציה, עוד טיפת אינפורמציה, וחוזב כל הזמן על דברים שלו, 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 מדבר, רגע, רגע. לא כמו שאתה אומר. ככה, שבסוף, יובן. כן.
כן.
אתה אומר, חזרנו ממנו.
לא. איפה יצאנו מעניין?
אנחנו יצאנו לפי... נחזור לענייננו, זה לשאלת היסוד. הייתה השאלה, מה זה הדת שלכם? זאת אומרת, אנחנו יצאנו קצת מענייננו, משאלתי יסודית, בפסקה חפזיים. כי שם הוא עמד לתת לו גט. כי הוא אמר לו ש... הוא אמר, לפי זה אין תורתכם חייבת כי מתכם בלבד. הוא אמר לו, כן, נכון. כי באמת חיוב התורה לנצד היותן סגודת בני אדם, מצד שיוצאנו לא ממצרים, מצד היות לא התחברות עם אלו ביתן סגודת בני אדם. פה יצאנו מעניינים. הוא אומר, רגע, 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 אני מדבר עם אנשים שפויים. מה אמרת? הוא אומר, חכה, שאיני, נעזר לך דבר ברחבה. היא ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. ופה כל זה יציאה מענייננו, נחזור לענייננו. זאת אומרת, נחזור, בוא, אני רוצה לשאול אותך אותו מההתחלה. זאת אומרת, איך קמה דתכם? בוא תספר לי מההתחלה. שאלת היסוד הייתה, במה אתה מאמין? סליחה?
טוב, חזור איפה, להמשך סיפורך, ותצטר לי, וכן תשב את דעתכם הדבר התמוע הזה, שבורי הגופים הרוחות הנפשות התחילים, עם הלכים השונות וזה, להתחבר עם...
אתה צודק? אבל זה בעצמו משהו אבסורד, לכן זה הפגום ביותר, כי אתה אומר שהתחברות עמנו, מצד היות לא התחברות עמנו ותן סגירת בני אדם.
כאן הוא חזר, בסמכת הוא חזר.
הוא לא חזר, הוא חזר, לפעמים היה סוגריים ועוד סוגריים, היה סוגריים תוך סוגריים. כי באמצע יש סוגריים שהוא, איך יכול להיות שלא היה משהו למעלה ממהלכים, מה אתה אומר, בהתחברות איתנו ויותן סגירת בני אדם, מה עובר עליך? עכשיו, בדרך זה היה פה שם פתיחת סוגריים של קדמות העולם, של המניין, של הספירה, כל זה סוגריים. טוב, נחזור לעניין, אחר כך נעזוב את זה. בוא נחזור לענייננו. אתה עדיין חייב לי תשובה על מה, על השטות הזאת שטענת, שרק התורה מחיימת רק אתכם מצד... אז הוא אומר, כן, התורה מחיימת מי שהגיע אליו הידיעה אלוהית, ואם כן, על פי הבלב של המצוות אלוהית. הוא המאמין. וזהו, בחיוב התורה, זה רק מצד שהוציאנו ממצרים ויותנו לו התחברות עמנו ויותנו סגולת בני אדם. זהו, זהו. ואצלנו הייתה נבואתיות הווייתית כזאת, וזה מה שמחייב אותנו את התורה. טוב, בסדר. שמעתי, אבל זה הכל, זה לא ברור לו. כן, עכשיו חוזר, בואו למשפט הפתיחה. הוא שאל אותו, תגיד לי את אמונתך. תגיד לי מה אמונתך. טוב, בוא נחזור. שמרת לי, אתה מאמין בזה. דבר כמו בן אדם, לא אמרת בורא וזה, מספר לי על ההיסטוריה. כן, אבל זה מה שאני מסביר לך. טוב, בוא נחזור. זאת אומרת, אלף, אני תכף ואני סוגר איתך יחס, כי אתה מתחיל לספר לי, זה לא מתחבר איתכם, מה זה מתחבר איתכם? כן, דעתי. אבל עדיין, הכל לא ברור. הכל לא ברור, וגם מה הוא מדבר, הוא לא מבין אותו באמת. כי הוא, וזה בדיוק לכן חוזר לנקודת הפתיחה. רגע, איך קמה דתכם? עכשיו הוא בא להסביר, לא קמה דתנו. אנחנו לא דת. אנחנו הוויה לאומית. אלוהי. זה מה שאני עסוק להסביר לך, גם מה שהסברתי לך מקודם, רק לא הבנת. הוא כבר, באמת, גם התשובה על הזאת, על זה הוא כבר ענה. הוא לא מבין כלום. אבל עוד פעם, הוא לא מבין כלום, כי הוא לא יכול להבין. בצורת ההסברה הזאת, אבל הוא גם הוא היה הרעיון הוא כזה, זה לעומק המשיג ולקוצר המושג. לו גם המשיג היה בנוי אחרת והמסברה הייתה טובה, גם אז הוא היה המשיג. פה רבי יהודה לוי לא מסביר, לא בא לגמור את כל הסוגיה בהתחלה, והוא שם לו תלמיד כזה שהוא מבין את זה לאט לאט. הלאה, איפה אני? אז זהו, אז זה עיקר המסר פה. עכשיו תשימו לב, מתי שהוא מספר פה, הדגש כל הזמן זה על אי הסבירות והחשיבות של אי הסבירות. עוד פעם, המלך שומע אי סבירות, אכן הקדוש ברוך הוא קונצר מחר גדול, אכן יש אלוהים כמו שאומר ההמונים, אבל רבי יהודה הלוי לא מתכוון לזה, מתכוון לעניין אחר. העניין המדובר מופלג יותר, תבין, ספרת החיים מופלגת, זה לא במערכת הקונספטואלית שלנו, זה לא במיסור המושגים שלנו, זוהי ספרת חיים, המשך בריאת העולם. אולם העניין המדובר מופלג יותר, כי היו בני ישראל המשובדים במצרים 600 אלף איש מבין 20 שנה ומעלה, כולם שומרים על חצה מן 12 צמתים ונקראים על שמה. הוא עסוק להסביר לו שיש פה משהו גניאולוגי, יש פה משהו טבעי, רציפות דורות, המשך, הנחלה, שבטים ממשיכים בבנים. כי הוא עסוק להסביר לו על ספרת חיים אלוהית, שהוא כבר אמר לו בעבר, שהיא נמשכת מהאדם הראשון והולכת ומתבררת כסגולה וקליפה, כלב וגרעין וקליפות. ולא יצא איש מכללם ולא ברח אל ארץ אחרת ואף לא בא נוכרי במחנם. יש פה גזע, יש פה אופי של חיים ייחודי טהור, וכולם מצפים לאשר יעד האלוה על אבותיו אברהם יצחק ויעקב עליהם השלום, כי ינחילם את ארץ קנה. היסוד המכונן את עם ישראל, ציפייה, הציפייה, והציפייה מונחלת להם מאבותיהם, יש להם גאות הייעוד. יש פה עם שומר על אופיו, על תכונותיו הגזעיות ועל הציפייה לארץ. תבינו, כל אלה הם אלמנטים אנטי דתיים, זה לא היחס לאלוה כמו שזה מופיע אצל כל דת. בארץ כנען, אז בשבע אומות, זה דבר לא סביר. אתם, עם של עבדים משובדים 600 אלף אי, הם שייכים לארץ כנען. איזה ארץ כנען? הארץ הזאת היא על ידי שבע אומות שעמדו אז ברום המעלה, ברוב מספרה, בעוצם כוחם והצלחתה. הם גם עבדים, אתם משעובדים בעם של עבדים שהוא לא עם, אלא אמוני עבדים שאין להם כוח כלום, משעובדים ביד אויביהם ואין בידם כוח, והם כבר עם ציפייה על השתלטות על ארץ שהיא בשלטון שבע אומות. מה? מו? איך יכול להיות דבר כזה? מה? זה מבדה, זה דבר הזוי, תקווה פנטסטית שגם היא לא שמענו על דבר כזה. היה כדבר הזה, נשמע כמו של קבוצה אנשים שהוא לא מציין את זה, שגם לא הייתה שם בארץ בכלל. יש להם מסורת מבותיהם, הם שומרים על זה באופן גזעי, שהם צריכים להגיע אל הארץ. שעה שבני ישראל עמדו בשפל המדרגה, ברבות עונייה ומתענותם תחת יד פרעה, שרציבה להמית את בניהם פן ירבו. שסיאס שיפלו אותם ממשית, לא? הם כבר עם אדונים. המדונים על הארץ המובטחת להם. והנה הציפייה והחלום הזה הוא מעצר את המציאות, וזה ספרת החיים הממשית שלהם. שלח האלוה את משה ואת אהרון, הם עמדו בכל חולשתם נגד פרעה בכל גבורתו. זה הדגל, העם הזה הוא חלש, הוא יגיד את זה בהמשך. זאת אומה חלשת החומר אבל חזקת הצורה. העיקרון הזה הוא יחזור עוד בהמשך הספר. יכולים לראות בעמוד נ"ה פה, למשל, שהוא ירחיב את הנושא הזה של המאבק על הארץ. אז הוא יציין שם באמצע העמוד, בסוף הפסקה השנייה, יש משפט: על הארץ היא נפלה קינה בין יעקב ונשא בדבר הבחורה והברכה, וסוף נדחה עשיו על אף גבורתו מפני יעקב עם כל חולשתו. זה עיקרון. המציאות החיצונית היא גיבורה, המציאות הנשמתית היא חלשה, והמציאות הנשמתית היא חזקה עם כל חולשתה. כי מה שקובע זה לא המציאות הטבעית, אלא זה המציאות הנשמתית. והמציאות הנשמתית היא לא מציאות ממשית, אבל המציאות הממשית נכנעת בפני המציאות הממשית, והיא הולכת ומקבלת את צורתה. זה עם הצורה, והחומר לא ישלוט עליו. המערכות הממשיות הטבעיות לא הן שקובעות. המערכות הצורניות, האידיאליות, הציפיות, התקוות, החלומות, הנשמתיות, החזיוניות, הנפשיות, היא זאת שמחולקת לנו. לא הפיזיות קובעת, החיים קובעים. והחיות זו מציאות נשמתית, והיא זאת העולמית. כי החיות מצד עצמה, הנשמתיות והמגמתיות מצד עצמה, היא לא בסדרי זמנים ולא בתנאי, היא מופיעה כמו נשמה שמופיעה בגוף. מה היו הזמנים של הנשמה לפני גוף? אין זמנים. פתאום אמר ותהי, וזה מה שיסביר. כן,
חזקת הצורה זה גם לפני מעמד הצילה?
כן, אני עכשיו זה מה שהוא מסביר. הוא אומר להם חולשתם, עם חלש, ויש לו כבר חזון לפני מעמד הר סיני, כבר הוא קשור לארץ ישראל. ותשים לב, הוא חוזר בזאת מה שאמר לו מיד בהתחלה. מיד בהתחלה, במה אתה מאמין? ואברהם יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים, מקלטים ומדבר, ונחילם את ארץ כנען, אחר אשר ודיברם את ארץ ומופתים, ואשר שלח להם אותו את אותו אחר באלפי נביאים. הוא חוזר על זה, ועל פי זה תבינו גם מה הוא אמר פה בהתחלה. הוא דיבר בהתחלה לאברהם יצחק ויעקב, זה ספירת החיים של עם ישראל, הוא מתגלה בכל אורך הקו, והאותות והמופתים זה לא קונצים, אלא זה ספירת החיים של עם ישראל, היא לא טבעית. על כן הטבע שלהם הוא לא טבעי, הכל מסתדר שם בצורה לא טבעית. זהו, זה גם מה שהוא מסביר גם פה. לא היה באדם כי מוטות ומופתים לשינוי סדרי בראשית, ופרעה לא יכול להסתתר מהם. אבל אתם מבינים, המוח של הגוי זה מה שהוא קולט. מוטות ומופתים, זה מרכז הכובד. אבל רבי יהודה, החבר אומר פה הרבה דברים חוץ מזה. לא היו באדם כי מוטות ומופתים לשינוי סדרי בראשית, ופרעה לא יכול להסתתר מהם ולא לצוות לעשות עם המראה, ולא להגן על עצמו מעשר המכות אשר באו על אנשי מצרים, ממהם, אדמתם, אווירם, צמחיהם, בהמתם, גופם, נפשותם. אתם רואים פה את המדרג של חמשת המדרגות? דצחם, כמו כל המציאות, כמו כל הבריאה כולה, כי ספירת החיים של עם ישראל היא כמו אקט הבריאה. גם הבריאה מתחילה מהמים, אז זה מתחיל מהמים. מים, אדמה, ויתרי היבשה, אווירם, צמחיהם, בהמתם, גופם, נפשותם. כי הוא עסוק להסביר פה, יש פה עשרת המכות עוד פעם. הוא שומע אותו שהוא מדבר על הקונצים. וואו, איך הוא יודע, האלוהים הגדול הזה, לעשות כל מיני קונצים בכל מיני דברים. לא, זה לא, זה לא שפנים שיוצאים מהכובע האלוהי. יש פה את העניין האלוהי, את המגמה, את הנשמה, את החיות, את האופי, והיא אחת עם בריאת שמיים וארץ. ומה שמתאים לה זה ישראל, ומה שלא מתאים לה עומד כנגד אופי החיים הזה, אז כאופי החיים כך הוא נלקה. מעשרה מאמרות, עשרת הדיברות, ובאמצע המפריע, עשרת המכות. ועשרת המכות כמו עשרה מאמרות. בהמות להם ברגע אחד, בחצות לילה יקר בכל משפחתם, וחביב ביותר כל בכור. זה עניין נפשי, אתם רואים? אחר כך בנפשותם, בגופם, בנפשותם. כי הבכוריות הישראלית, הנני מכה, הנני אנוכי מכה את בנך וחורך. בני בכורי ישראל, שלחת מי, הנני אנוכי מכה את בנך וחורך. ולכל בני ישראל היה אור במות שירותם. התוכן הישראלי הוא זה שהולך ומופיע באחדותו, ולהם הרבה, אין להם מספר. וכן הלאה. אבל זה מה שכתוב בתורת משה, ורבי יהודה הלוי מלמד אותנו לקרוא אותה. וזה מה שמספר לנו. זה מה שמספר לנו משה, וזה מה שמספר פה החבר. ולכל המכות האלה אשר באו על המצרים קדמו הזרה והתראה וקביעת מועד והפלסור כל מכה קדמו הזרה והתראה למען יאמן כי לא מצד הטבע הן ולא מצד המזלות ולא מצד הכשפים ולא על דרך מקרה הייתה זאת כי כוונה מאת האלוה בעל הרצון. הנה האקט של הבריאה, אלוה בעל הרצון, לא עולם קדמון אלא עולם כביטוי הרצון האלוהי, והרצון האלוהי הוא מתגלה בעצם החיות הישראלי. זה העניין האלוהי שמחולל את הכל, דומם, צומח, חי, מדבר, והנה אופיו. והכל, האופי הפנימי של הכל, מתגלה בחיים הישראלים, וספרת החיים הזו, ספרת חיים אחרת מכל המדרגות הקודמות. כל המדרגות הקודמות היו מדרגות של טבע, שיש בו הכרח ומקרה, אבל הנה מופיע המגמה האידיאלית, העניינית, הרצונית, המוסרית, בעל הרצון העושה כל אשר יחפוץ בכל עת שיחפץ. בעצם הלילה הוא, בעצם השעה הוא, מתו בחורי מצרים, מצאו בני ישראל, לפי השם עבדו את פרעה, ופנו אל ים סוף, ומורי הדרך שלהם, שוב, הנקודה, עוד פעם, שים לב לספרת החיים הממשית של עם ישראל, עמוד ענן, עמוד אש, הולכים לפני מולכים אותם, ורוד שם עבדו הזקנים, זה לא סביר, תפוס בחורים צעירים, הולכים למסע, 40 שנה, שים מישהו, לא, זקנים, משה ואהרון, הנגיד והכהן, אשר בראשית נבואתם, היה כבר בן 80 ומעלה, זה לא סביר. הכל פה לא סביר. בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות. למה אתה מספר לנו על מצוות? מה זה רלוונטי? מורשה מיחידי הסגולה, אתה רוצה לספר לנו פה על ספירת החיים? הנה, תכף הוא גם חוזר על זה. ויגיב בני ישראל ים סוף, ארוכה פה ורודף רמה, אחרם לא מלבן ומלחמה, לא צריך למלחמה, לא בקן למת הים, ויבירו וטיבה את פרעו ואת חילו, בתוכו והים תהיה מתים למצנת סיפור עופר את דונובי. הייתה יציאה כזאת, נכון? ביחס למצוות האלה. מה אתם אומרים?
למה הוא כתב מצוות?
מה אתה אומר?
למה הוא כתב שאין לו מצוות?
למה זה קשור? זאת אומרת, אני מקשה לרבי יהודה הלוי, רבינו, לא איפה שאתה כותב. ים סודר. פתח את הנושא, סגור אותו, אל פתאום תכניס שערות שאלה לא מצא.
זה מראה עליהם שעשו
ספרת
החיים
ואמרו המפג ויעקב,
מה שהם
קיבלו,
זה
פעם ש... יפה מאוד, ודאי. אתם מבינים? אפשר גם להגיד, תראו, הוא עוקב אחרי משה רבן, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה דינים, שבת במראה. באמת, היה להם מצוות אך הכל, גידן השם, פה ובו, היה להם כמה מצוות. מילה, יכול להיות, היה להם כמה מצוות. התורה סיפרה את זה, אז מספר את זה הרבה לזה. אבל הוא מספר את זה פה, כמו שאמרנו, כמו שאתה אומר יפה מאוד, מצוין. הוא לא עסוק לספר פה על קונצים, הוא לא עסוק לספר פה עכשיו על, אתה רואה, פה היה נס, כי פה היה נס, וגם פה היה נס, כל הזמן היה נס. כן, הוא מספר את זה שכל הזמן היה נס. אבל הנושא הוא ספירת החיים. בספירת החיים, הלא, מה דיברנו לפני רגע, מה אני מסביר לך כל הזמן, אדוני אמר, כל הזמן אני מסביר לך שחיוב התורה עלינו מצד, שהוציאנו ממצרים, בהתחברותו איתנו, ביותנו סגולת בני אדם, מצד חיוב התורה עלינו. והתורה זה עניין אחד עם ספירת החיים שמופיעה לנו. ספירת החיים שלנו שמופיעה לנו היא האקט של בריאת העולם כמו שהוא נמשך. זה הממד הנשמתי, כמו שהוא מעצב את פני המציאות, הוא מדריג אותו, הוא מתגלה באופיו של החיים הישראלים. והנה זה מה שמחולל גם את המצוות. כי זה הכל עניין אחד. והניסים והמצוות זה עניין אחד. כי זה המשך רציפות החיות מהאבות, אלא בנים כזרם חיים אחד, ציפייתי לארץ ישראל, שזה הופעת החיים המלאה של האומה האלוהית הזאת, של העניין האלוהי, ובדרך הזאת לארץ ישראל, אז כל אופי החיים הולך ומופיע. הוא מופיע בניסיות שלו, וכל אופי ההיסטוריה הלא סבירה שלו, וכן, וכתוצאה מזה, נורמת ההתנהגות התרבותית של האומה. יש לה מצוות, שהם אופי החיים כמו שהוא נמשך מהמציאות הגרעינית, האובית, כפי שבאבותינו, והנה הדברים הולכים ומתבשרים על ידי משה רבינו, שהוא רק הולך ומוציא מן הכוח אל הפועל באופן תרבותי את תכונת החיים ההווייתית של העם הזה, הגלומה באבותיו, ונמשכת עד ארץ ישראל. זהו, זה הנושא. מה שומע המלך? ברור, כי כל זה פעולת העניין האלוהי. זה דבר יפה. אבל הוא אומר העניין האלוהי, על המשפט הזה, אז היה חותם גם, רבי יהודה הלוי, והוא באמת, טוב, זה באמת העניין האלוהי. אבל הוא לא מבין את זה, הוא אומר עניין האלוהי, תורה שניתנה במופתים כאלו, חובה לקוראים, נקבלה. אתם רואים? אכן, יש אלוהי. יש מופתים כאלה? אף אחד לא יכול לעשות. אין, זה כמו שאומרים, אין אלוהים יותר גדול מאלוהים. מי יכול עליו? כי בלב איש מהם לא יעלה על ספק, בין יש פה כנוניה, כשפים, אחיזת עיניים פה על הדמיון. לא עבדו עליהם, זה אנשים כאלה שעובדים באמת. כי אם הים ויבקו ואוברם תוכל היום כמפני דמיונם, כמו כשפים, מקרה וכדומה, שהרי שאף יציאתם עבדות, ומודו שעבדם ולכחת של העם, ישר ממונם בידם לא היו כמדמיון, סבורה כזאת אינה כמקשות של אפיקורס. אז למה רבי יהודה הלוי, למה חבר לא אומר לו, רגע, רגע, אני לא יודע מה שאתה אומר, אתה לא מבין מה שאני אומר. כי בסדר. מה, הוא אומר דברים לא נכונים? הוא אומר דברים לא עמוקים, אבל הוא אומר דברים נכונים. אז לזה איך אנחנו קוראים בלשוננו? משקיעות כסף. בסדר. אז הוא לא, אז הוא ימשיך, יתפוץ אותו בפינה בהמשך. אבל בשלב זה אז הוא ממשיך.
האדם פשוט
שקורא
את
התכף,
עושה רושם כאילו שתיקה כהודעה, כאילו אומר לו יש הכוח, הבנת, בוא נמשיך עוד קומה, כל הספר זה ככה. אף פעם אומר לו, לא הבנת.
אתה באמת? אתה בטוח שהוא לא
אותו אף פעם לא אומר?
אבל חכה בהמשך. חוץ מזה זה שהוא כל הזמן לא עש אותו מהתחל. טוב, בוא נחזור לי. עכשיו הוא מתחיל אותו בכלל, זה מסביר. זה לעצמו, זה המתודה של... רבי יהודה הלוי. כן, מה אתה אומר?
כאילו בדקו אותה, כאילו בדקו את משה רבן, כי יכול להיות שעושה כל מיני תפעולות, גם מטבעה מטבעה, אז הוא לא יכול להיות שכאילו זה לא, שלא מאמינים פה בגלל הנסים. הוא כאילו, כאילו שבוי.
אתה אומר שהחבר לא מסביר טוב.
לא, אני אומר שהרב אמר כאילו ש... הוא אומר דברים נכונים, אבל לא עמוקים.
נכון.
אבל פה כאילו אומר שאפשר, שלא, אין פה, אין ספק שזה לא מעשה כשפים או משהו כזה.
כן, אז מה? מה הבעיה אם אין ספק שזה לא מעשה כשפים?
שהחבר אמר לו קודם שזה, כן, כן יש פה ספק. כן, חכו את משה, כן, חכו.
חכו, ואז הסתבר שזה עומד בפני הבחינה, כן? כי זה לא, הם יראו בין יש אותותיו, תחבולות, תחבולות, נצגנות, אמנות ומעלה, אשר לא תעמוד לפני הבחינה. אבל הסתבר שהם כזהב המזוכה, כאשר בית הבחינה ינוצר, כל דינר שלו גדול כפלא. חקרו אותו, והסתבר שזה לא כשפים, ולא זה, זה. ופה עוד יותר, כי זה בעצמו. יחס קריאת ים סוף, נו. אז מחליזת עיניים ממש מצוין, אבל הם מוכסים עכשיו בכסף שלהם. למרות שאני עונה לך, אני לא משוכנע שאני מבין מה שאלת. מבין, כי אני לא בטוח שהצלחת לבטא את עצמך בצורה בהירה. אני לא מבין מה, לא באמת שמעתי משהו קשה פה. אני לא מצליח להבין מה ניסוחים שלך. אתה מציג פה, תראה, פה כתוב כך, פה כתוב כך, וזה סתירה. אני מבין שאתה מנסה להגיד דבר כזה. אתה אומר, פה כתוב כך, פה כתוב כך, אבל אני לא רואה שום סתירה, למרות שאתה עושה טון, כאילו שיש שם סתירה. אז אני לא מנסה, תחזור מהתחלה, תסביר, מה רצית להגיד אני לא מבין? פה כתוב כך, פה כתוב כך, וזה סתירה. אתה מנסה להגיד את זה, או שגם את זה אני לא מבין שאתה רוצה להגיד? כן. אז מה סתירה?
אני הבנתי מהרב, שדברי המלך פה, הם
נכונים
כאילו בעיני החבר, אתם לא מספיק מתקשים,
הוא תופס את מימד משקיעות הכסף. ומשקיעות הכסף זה גם כן דחשי, גם טוב, למרות שיש פה מימד עמוק יותר, שעליו הוא לא עולה.
ומקודם ראינו שהחבר, כן, פה הכוזרי אומר שאין פה, אין ספק שזה לא אחיזת עיניים או משהו כזה.
כן.
החבר מעלה בהתחלה שכן יש ספק כזה, שלכם בדקו אותו את מה שהם חקרו. אז השאלה שלי, אז זה לא, כאילו, לפי מה שהבנתי מהרב קודם, שזה משקיע, משקיע אותך.
בוא אני אחזור על המילים שלך, אולי שתשמע אותם מפי, אז תבין למה אני לא מבין אותך. אני שומע אותך אומר, תראה, פה זה משקיעות כסף, אבל פה כתוב שהיה להם ספק ובדקו אותו, אז למה זה משקיעות כסף? ככה אני שומע אותך, בזאת אני חוזר על השאלה שלך. זה מה שהבנתי אותך שואל, זה מה ששמעתי אותך שואל. האם זה מה שאתה שואל?
לא.
אז תוסיף לי מילים, זה מה שאני שומע אותך. אז דוברים, תגיד לי מה פשוט. אתה מתכוון לומר דבר אחד, אבל אני שומע אותך אומר דבר אחר.
יש פה נקודה, יש ספק או אין ספק?
איפה יש פה נקודה, יש ספק או אין ספק? איפה זה פה?
החבר אומר שיש מקום לעלות השאלה הזו שזה מוטים או שזה סגננות וכאלה. ופה הקוזר אומר שאין ספק בכלל שזה.
לא, הוא אומר אחרי שראו את המופתים האלה, אז לא היה להם ספק. אדרבה, בגלל שוודאי שבא מישהו ועושה כל מיני קונצים, בטח במצרים, זה רגילים מאוד לכל אחד בקרן רחוב, אז זה עושה לך קונצים. אז עוד אחד בא, קוראים לו משה, עם מטה שלו, והוא קונציר מאחר גדול. אז, אבל במצרים לא היו אמורים כל כך להתרגש מכל מיני אותות. כי זה אחיזת עיניים, שפים, כל מיני דברים, יודעים את התרגילים האלה. אבל פה, לעם ישראל, שוודאי יש להם ספק בסיסי, אחרי שראו אותות שכאלה, שהוציאו אותם פיזית ממצרים, תראה להם את הים פיזית, עברו בתוכו, תברו המצרי. מה אתה כבר יכול להגיד? זה כשפים, זה אחיזת עיניים, גם הכסף שמחזקים ביד, וממשיכים את דרגם, והמצרים לא רואים אותם יותר, רואים אותם מתים, אז זה גם כן אחיזת עיניים. זהו, אז הספק, שאתה רואה נחש, אז למרות, ובבולי המטה, אז שמה, יכול להיות שזה אחיזת עיניים. כי אחר כך, בסדר, היה לך מטה בהתחלה, מטה בסוף. אבל פה, מה אחיזת עיניים? מה, זה שאתה, אולי גם, אתה ממשיך לשבת, אתה משובד למצרים, ורק יש לך אחיזת עיניים, אתה זז לארץ ישראל? מה? מה? זה כל הדיון. אני אומר, כל הדיון הזה עליך. וסיפורי המשקיעות כסף שאמרתי מקודם, זה כל הדיון ברמה הזאת, זה משקיעת כסף. כי זה לא הנקודה, בסדר, יש גם צד כזה, רבי, והחבר עצמו מדבר עליו. אבל זה לא הצד העמוק של מה שהוא מדבר. המלך תופס פה את הצד השטחי. הצד השטחי, זה לא עושה אותו ללא נכון. זה נכון. יש גם ממד כזה. ולכן הוא לא מוצא לנכון. אם נשמע אתה לא מבין, נשמע אתה לא שומע עמוק את מה שאני אומר. כי את זה הוא לפני... כן.
למה דילמה זה שיש התראה בהגרמה, זה מה שמוכיח על זה שזה לא מעט הקשפים?
כי אתה רואה שזה מתוכנן.
נו.
זה יכול להיות, אבל זה מקרה לא יכול להיות מתוכנן. כי הוא אמר למען ימין, כי לא מצד הטבע הם, אלא זה תכנון. כי מצד הטבע אתה יכול לתכנן לי מתי יקרה משהו בטבע. אתה יכול לחזות ולהגיד. א' גם זה לא דבר כל כך פשוט. כל פנים, אתה רואה שאפילו חזאים בימינו לא... לא ממש, לא פנים, לא בדיוק, לא יודעים מתי זה יבוא, מתי זה אסור. בטח לא הוראות כאלה בלתי סבירים, שמתי יהיה פה דם, מתי יהיה פה ערוב, מתי יהיה פה מכת בכורות, מתי יהיה פה חושך. לא כל כך פשוט, על כל פנים, הטבע והמזלות והקשפים, אז כל אלה קשה לחזור, על כל פנים, שבאה התראה והזרה, וגם אומר, הנה, עכשיו אני אסיר את זה. אז בא להגיד שכל זה, זה לא על דרך מקרה. לא על דרך טבע, לא על מזלות, לא על כספים, לא על דרך מקרה יותר. ייתכן שהדגשה על דרך מקרה, זה יכול להיות התירוץ הכי פשוט. כי מה שאומר מקודם, זה לא טבע, כי זה ניסים. מה זה? חושך זה חושך. דם זה טבע, זה לא טבע. לא מצד המזלות, כי המזלות זה כמו הטבע. והכספים, זה שמתו כל המצרים, אז מה? אז כישוף לא ממית את כל המצרים. ואת זה שבא הכל באזהרה והתראה, סימן שזה לא היה מקרה.
לא אמרנו שההוכחה היא בסופו של דבר המעמד הנבואי שהיה לכל ישראל במעמד הר סיני, ההוכחה לזה ש... שבאמת משה הוא לא עובד, לא עושה עבודה
בעיניים. זה מה שאמרנו? איפה אמרנו את זה?
שבמעמד הנבואי, אז כל ישראל ראו, כאילו הגיעו לדרגה הזאת הנבואית, וכאן הם ידעו שזהו, זה ברור להם.
איפה אמרנו את זה? כמה שלי זכור לא אמרנו דבר כזה. מפנים מה שאנחנו למדנו, לא זוכר לי שאמרנו דבר כזה, אבל דבר הזה יאמר בהמשך.
לא פה אני אומר.
מה אתה אומר?
מה הוא אומר? אני לא קשור.
הדרנטט.
אני שואל.
לא יכול להיות, אתה צודק. נכון, יפה, זה כן. נכון. הואיל ולא האמינו במה שלה כי ידבר אלוהים בשר ודם, עמדו סיוקם זה עד אשר שמעם אלוהי דברו בעשרת הדיברות. כן, אז מה?
אז מכאן באמת שוב פעם באמת כן חוזר את השאלה שחי רצה לשאול, שאיך אתה בא ואומר לי על פי כל האותות האלה אז לפי זה, אז זה לא מעשה כשפים ואין ספק בזה. יכול להיות שזה באמת כן מעשה כשפים ממשי, כי הרי עד שאתה לא מגיע למעמד הסיני אתה לא יודע שזה לא מעשה כשפים.
אסביר לך פה שתורה ניתנה במפתים כאלה חובה לכל רעים לקבלה כבילב שלהם, כי לא יעלה ספק כלשהו פן יש בזה מסק שפים או חיזת עיניים או פועל דמיון, כי אם היה ויבקו ועוברם בתוכו לא היו כי עם פרי דמיונם, הרי שאף יציאתם עבדו תומות משבתיהם ולגיחת שללם וישאר ממונם בידיהם לא היו כי עם בדמיון. וסברה כזאת אינה כי עם עקשות של אפיקורסי.
אבל זה בנקודת הרחה כישוף צריך להיות רק אחיזת עיניים, או אם זה משהו ממשי.
כן,
ואפשר לברך שזה משהו ממשי, שהדבר הזה הוא מהשם רק במעמד הר סיני, אז אין את ההוכחה הזאת.
אז מה אני אגיד לך? אז כנראה הוא יודע שזה לא כמו שאתה אומר, זה באמת כישוף, זה באמת זה באמת משהו באזור, אחיזת עיניים או בדמיון. על כל פנים דבר כזה, כן, הוא מבין, תכן שאתה מבין בקשפים יותר ממנו, אבל הוא סובר שאחרי שאתה רואה את הים בהיבקעו ועבורם בתוכו, אם זה הכל ברי דמיון, כי הוא בטוח שקשפים, אחיזת עיניים, פועל דמיון, זה הכל אותו סוג. ומסגרת זאת, אז אם הם יוצאים ממשאבדיהם, זה הכל דמיון, נו, אז גם הכסף שהם בידם, זה גם דמיון. ומות משאבדיהם, זה גם דמיון. אז מה, אולי גם נמצאים גם עכשיו שאנחנו מדברים, זה גם כן דמיון.
אם ככה, אז למה הוא אומר בממתת שהם יכולים להגיע למסקנה רק במעמד הר סיני? שאגיד פה,
הוא לא אומר שיכולים להגיע למסקנה. הוא אומר שבאמת, עם כל הניסים וכנפלאות שיראו להם, כל מקום לא יצא להם ספק מליבם. ואז במעמד הר סיני, שם מגיע הבירור הסופי. אני לא אגיד בפסקה הבאה. כל הסברות השבא האלה שרו, הנה פה הוא יגיד, נבואה אינה כל הסברות השבא האלה שרו, עם המעמד הגדול ההוא ועם הדברים שבאו אחר הדיבור האלוהי. זה להם הכתב, ואמרה את הדברים בכתב אלוהי, שמע אותם כדיבור אלוהי, ואהרון וכו'. בכל פנים, אומר נכון, רמות הבירור הולכים ומתבררים. סך הכל, עוד פעם הוא חוזר ואומר לך את מה שמשה רבינו אומר. וימין בהשם ומשה עבדו. וירא ישראל ממצרים מת על שפת הים, וירא ישראל מפני הגאולה שעשה השם במצרים. ויראו השם את השם, העם את השם, ויאמינו השם ומשה עבדו. זה כתוב על הים. בסדר? עכשיו חוץ מזה, עוד יותר, כל הזמן אתה צריך להבין שיציאת קריאת ים סוף ומעמד הר סיני, זה הכל מהלך אחד שבו מכעניין התבררות ספרת החיים הנבואית שהיא מיוחדת לעם ישראל. כי גם פה מה שדובר בפסקה ממתת, זה לא שהם חושבים שיש כשפים, זה מה שמתברר, אולי זה כשפים. כי זה שזה לא כשפים, כבר הסתבר להם בשלב הזה. זה לא כשפים, לא עשיית עיניים, לא פועל דמיון. אבל פה, במעמד הר סיני, הם עמדו בסקם של איך יכול להיות שאלוהי, כמו שהוא אמר, לא האמינו אמונה של מה כי ידבר האלוה עם בשר ודם. כמו שהוא אמר לו, איך זה יכול להיות שאלוהי הגופות והמלאכים, שהוא נעלם גם מן המלאכים, איך זה יכול להיות שהוא ידבר עם בשר ודם, כמו שהוא חוזר. וכך אני אתעשה בדעתכם הדבר התמורה שבורי הגופים ברוכות המשאות השכנים והמלאכים, אשר אומרו מה מקודש אני שם כדי שישיגו השכלים, כל שכן החושים, איך יש לו התחברות. ואת זה עם כל מה שהתברר להם, אבל זה לא התברר להם עד שהם לא היו נביאים. אז זה מדרגות שונות בספקות. אמר חביר, ואחר הדברים האלה והגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, הוריד להם האלוה לחם משמיים. יום יום, חוץ מיום השבת. לחם שלא היה כמותו בעולם, עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. ושוב, רבי יהודה הלוי מדבר על עניין אחד, החבר מדבר על עניין אחד, והכוזרי שומע אותו בממד שני. אמר כוזרי, גם מופת זה אין להכחיש. הוא שומע אותו מדבר במופתים. אבל באמת הוא בא להסביר לו את ספרת החיים. יש פה ספרת חיים שהיא היא לא אפיזודה של רגע, אלא היא מלווה אותם 40 שנה. זה כל אופי החיים שלהם. אבל הוא מבין בזה הוכחה. זאת אומרת, מי שיכול לעשות קונץ כזה ארוך בכמות כזו גדולה, מופת זה אינה כלי, שהרי ל-600 אלף איש, כל הנביאים עליהם ירד המן 40 שנה, ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המסע ביום השבת נפלא, שימש מופת המחייב את כל רועב לקבל עליהם את חובת השבת, מרתו כעניין האלוהי דבק בה בשבת. אז עוד פעם צריך לשים לב פה, כי אין מה להתנגד למה שאומר הכוזרי, כי אומר דברים נכונים. יתרה מזאת, אומר דברים נכונים, וכמו שהחבר הזה אומר את הדברים הפנימיים, והוא שומע אותו חיצונית, גם הוא שומע את הדברים הוא אומר את הדברים החיצוניים, אפשר לשמוע שהם את הדברים הפנימיים, כי זה מתאים זה לזה, כי תפוחי זהב מעסקיות כסף, דבר דבור על אופנה. והעניין האלוהי דבק בה בשבת, זה באמת מה שרוצה רבי יהודה הלוי לומר. הוא באמת רוצה להגיד שיש פה את ספירת החיים העצמית של עם ישראל, זה העניין הסבתי. זו גם העניין שלכן בגללה הוא מספר לנו עליו, על מצוות השבת. כי בדיוק כמו ששאלנו מקודם, למה הוא מספר פה על המצוות? מה פתאום אתה תוקע לנו את המצוות? כך אפשר לשאול, למה אתה פתאום אתה מספר לנו על מצוות השבת? מה זה קשור? בטח אם נשים לב לכל הרוח של מה שאתה מדבר במאמר ראשון, אתה לא מדבר על מצוות. רוצה ללמד לנו על מצוות, אתה עושה את זה, בוא נגיד, מאמר שני, צפונה. שם הוא ילך ויפרט את הדברים יותר ויותר. אבל פה הוא מדבר על עקרונות, על הופעת חיי עם ישראל. יהיו שני מצוות שלהם הוא מדבר במאמר ראשון. שבת ומילה. הם שני מצוות שהם באמת הצורות הנפשיות המגיעות עד המציאות הבשרית. עוד ברית קודש שם מבשרים, אבל השבת זה אות ביני וביניכם, זה העניין האלוהי דבק בה בשבת, לא רק במובן הזה כמו שהמלך אומר את זה. הנה אתה רואה, זה עניין האלוהי, הנס האלוהי דבק בה בשבת, יורד, מפסיק לרד, יורד, מפסיק לרד. אז אתה רואה, זה לא עניין טבעי, כי אם זה היה טבע זה היה עושה כל הזמן. אבל זה שיש לו מין קצב כזה ביתי סביר של 6 ו-1 6 ו-1 6 ו-1, אז אתה רואה שיש פה משהו ניסי, משהו מעבר למסגרת, לא הטבעית ולא המקרית ולא הקשפני, אלא העניין הניסי. העניין הניסי, עוד פעם, אפשר להבין אותו בתור אכן הקדוש ברוך הוא כל יכול, או שתבין אותו בצורה גדלותית. זה תבין ספירת החיים שהיא הקו האידיאלי שמעצב את מגמת המציאות, הוא חושף בו את העניין האלוהי, את המגמה האלוהית. לא בכל יכולת האלוהית, שזה בסדר, מי שמרא את העולם, אז נו, אז מה הקונץ? מה הקונץ הגדול? לא רדמן. לא, מקיים את העולם כל הזמן, יש את כל החוגים כולם. מה ירידת המן יותר מרשים מזה שנופלת לך אבן? כי למה נופלת אבן? אם לא שיש פה איזה חוק, אבל למה החוק הזה נמצא? אז לא פנים, העסק כל הזמן להוכיח שאכן יש אלוהים, באמת, זאת אומרת שהוא כל יכול, זה לא הנושא. זה לא הנושא באמת באמונה הגדולה. אין איזה יכולת בנס יותר מאשר בטבע. אבל המבט פה הוא שונה. יש פה ספרת חיים, החשיבות להסביר פה את הנס, זה ספרת החיים החמישית. זה לא דומם, צומח, חי, מדבר. זה ישראל. זה עניין אחר, זה העניין האלוהי, זה העניין הנשמתי של כל זה. זה הנקודה העיקרית, והשבת היא דבר אחד עם אופי החיים הישראל. לכן, מדברים על זה פה. טוב.